שוק בדיקות האנטיגן פורח. מה זה פורח? שוד לאור יום ממש. הישראלים החצופים יודעים לנצל את הפרצה ולהיכנס בדיוק בתווך. תשמעו את שין מוכר במקולת בתל אביב. ברגע שהבנתי שאין בלי בפארמי, הזמנתי ממישהו שסוחר בערכות בדיקות והתחלתי למכור. אני לא עושה מזה יותר מדי רווח, אבל כן מוכר את זה יותר ממה שאני קונה. אין לאנשים איך להשיג. הנה עוד אחד שמוכר בחנות תבלינים בירושלים. כשהתחילה הבעלה, הרחתי שיש פה אופציה לעשות כסף. אז קניתי דרך מוכר ברשתות החברתיות יותר מ-1,000 בדיקות במחיר 8,000 שקלים. אני מוכר ב-40 שקלים ליחידה וקונה ב-20. ואם זה לא מספיק, כנסו לכתבה של דודי פטימר במעריב, יש עוד מלא גזלנים כאלה. שלא נדבר על זה שרוב הבדיקות שנמכרות ברשת לא מאושרות על ידי משרד הבריאות, אבל את הגזלנים זה לא מעניין, הרי הם לא השתמשו בזה, הם רק מנצלים את החור שנפער פה על ידי משרד הבריאות, שאחר לקרוא את המפק הנדרש, וזרה כאן פאניקה. רק אתמול ראש הממשלה הודיע שכל משפחה תקבל מעכשיו ערכה של 3 בדיקות. האומיקרון חי ונושם פה כבר כמה שבועות, אז למה רק עכשיו? חבר הכנסת אלי מסלחה ממרץ הניח הצעת חוק לפיקוח על מחירי בדיקות בשעה טובה. למה אנחנו צריכים לשלם פי 3 ו-4 על מוצר שעולה באירופה 8 או 10 שקלים, לפעמים אפילו פחות? למה? כי אפשר. זה הכל.
עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דוידוב, עורכת יעל איילון.
בג"ץ נגד ליברמן, לאחר שהוא קבע היום שאי אפשר להפסיק באמצע השנה את הסבסוד לאברכים שילדיהם נמצאים במעונות יום. מיד נדבר עם כתב המשפט של גלובס אבישי גרינצייג ועם חבר הכנסת ינון אזולאי משס, וגם מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר יהיה כאן, על מצב התעסוקה בימים של צונמי האומיקרון ואיזה פיצוי לדעתו אמורים העובדים לקבל. דוח חוק הנוער לשנת 2020, שנת הסגרים, מטריד מאוד, מצביע על עלייה של פגיעות בתוך המשפחה ועלייה במספר ניסיונות אובדניים של ילדים. וכמה לא תופתעו שהפנסיה התקציבית של קציני צהל גדולה יותר מפי 5 מהפנסיה של עובדי המדינה. דוח הממונה על השכר מתפרסם היום, נדבר גם על זה. איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אילי קונפלד. איפה הכסף בשידור חי, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. כאמור, בג"ץ הכריע היום נגד שר האוצר. סבסוד מעונות היום לאברכים, בניגוד לעמדתו, יימשך עד לסוף שנת הלימודים. עורך הדין שמואל מקלב, מייצג את העותרים, הסביר על ההחלטה לאיפה הכסף.
בית המשפט העליון בפה אחד קבע שהאדם הוא עולם ומלואו, השלטון כנאמן ציבור, אני מצטט מתוך פסק הדין, חייב להימנע ככל שניתן מלשבש את עולמו. לקבל כזו החלטה, בלי להכין אותה מראש, בלי להבין את ההשלכות שלה, באמצע שנת הלימודים, זה מעשה שלא יתקבל על הדעת. ובית המשפט העליון פסק שהביטול הסבסוד של ליברמן לא יכול לחול בשנת הלימודים הנוכחית. ירצה השר, יכין את התבחינים מחדש לשנת הלימודים הבאה.
עוד מעט נרחיב בעניין הזה. כ-400 כיתות במעונות היום נסגרו בימים האחרונים בשל העלייה בתחלואה בקרב העובדות. בארגוני אנשים דורשים מהממשלה לסייע. ליאור אמינקה, יושבת ראש אמונה, מעריכה שהמצב רק יחמיר.
המשבר העצום של היעדר כוח אדם שדיברנו עליו תמיד יחמיר מאוד בגלל גל האומיקרון, ואנחנו ממש חוששים מהקריסה של הענף. אנחנו נותרנו ללא מחנכות מטפלות, גם כאלה שחולות בשפעת רגילה. אנחנו לא יכולים לגייס להן מחליפות בגלל השכר הנמוך. בהיעדר צוותים נאלצנו לסגור מאות כיתות של ילדים ולשלוח ילדים ואת ההורים שלהם הביתה. מה שאנחנו מבקשים זה קודם כל שישפו אותנו כדי שנוכל להחזיר להורים את שכר הלימוד בגין הימים שהילדים לא מגיעים למעון, או בהיעדר צוות או בגלל בידודים. וכמובן כמובן שיפתחו סוף סוף את סל המחירים כדי להעלות את שכרן של המטפלות, כדי שנוכל לגייס מחנכות מטפלות.
גם היום הפגינו בעלי אולמות אירועים ליד ביתו של שר הבריאות. בעלי המסעדות פנו לשר האוצר והציעו מתווה לפיצוי. תומר מור, מנכ"ל הארגון מסעדנים חזקים ביחד, מפרט.
לאור עליית גל האומיקרון, גל תחלואה 5, אנחנו עדים לירידה משמעותית של מעל 50% כבר בשבועיים האחרונים בקרב המסעדות בכל רחבי הארץ. לאור כך פנינו לאוצר בבקשה להכין מתווה פיצויים למקרה שהגל יימשך ויתארך והעסקים הקטנים והמסעדות יצטרכו פיצויים. במתווה ביקשנו שלושה דברים בסיסיים. פיצוי על ירידה בהכנסות חודשיות בשיעור של 25% ומעלה לפגיעה בהכנסות של העסק. תשלום מיידי למען שמירה על חזרה להמשך פעילות של המסעדות הנפגעות. הנגשה קלה של בקשה לפיצוי במינימום בירוקרטיה ומקסימום זמינות ונגישות כדי לאפשר למסעדנים להגיש ולקבל את הפיצויים. אנו פונים למשרד האוצר ולממשלה לאפשר מתווה פיצויים למסעדנים כדי לשמור על המשק במידה והתחלואה תימשך והמשבר הכלכלי יחריף.
עד כאן הכותרות שלנו, כבר חוזרים עם סבסוד האברכים שילדיהם במעונות. שלום אבישי גרינצייג, כתב המשפט של גלובס, מה שלומך? בסדר גמור. טוב, פרץ, בעצם 1-0 אברכים נגד ליברמן.
ממש כך, כשלא ברור איפה ימינה בסיפור, הם מברכים את בגץ בעצם שפסק נגד הממשלה, כאילו שהם האוטרים.
והם לא.
לכאורה, כן, הם לא. בעצם בגץ, מאוד מעניין שהשופט הדומיננטי שכתב את פסק הדין זה אלכס שטיין, השופט השמרן, והוא קבע שאומנם זכותו של ליברמן לתעדף את הכסף איך שהוא רוצה, לאף אחד אין זכות קנויה לסבסוד. זאת אומרת, כמובן שלכל אדם יש זכות לשבת ללמוד תורה, אבל לא לכל אדם יש זכות לקבל על זה תקצוב מהמדינה עבור ילדיו שבמעונות, אבל כל זה צריך לעשות באופן סביר. זאת אומרת, אדם בנה על הכסף הזה, ואז בעצם כבר מתחילה שנת הלימודים במוסדות החרדיים, ואז אומר ליברמן, טוב, מעכשיו, זהו, אני משנה את המדיניות.
שזה בעצם, אבישי, העניין המהותי. יכול להיות שבגלל שכל הסיפור קרה באמצע השנה, אז בגץ אמר, ואתה תכף תגיד לי באמת אם זה מה שכתוב בין השורות, בגץ אמר, אי אפשר להפסיק באמצע השנה, אבל... יש אופציה לגשת פעם נוספת, לעתור פעם נוספת, ונראה מה יהיה בשנה הבאה.
לא, לא, לא. בעצם אפשר לומר שבג"ץ אמר באופן די ברור, שהמדיניות עצמה של ליברמן היא מדיניות לגיטימית, זכותו לקבוע את התבחינים איך שהוא רוצה, זאת אומרת שמתוך שיקול דעת שצריך לעודד אברכים לצאת לעבוד, לא משנה אם זה יעבוד או לא יעבוד, אבל על העיקרון. אבל אתה צריך לתת ולאפשר לאנשים שנפגעים מההחלטה זמן כדי לחכה לצעדיהם. ואם אתה קובע כבר אחרי שמתחילה שנת הלימודים, מעכשיו אתם לא זכאים למעונות, אז אתה פוגע באופן לא סביר ולא מידתי, ובמובן מסוים אפילו שרירותי, בזכויות הבסיסיות שלהם.
מאחוז, אבל זמן זה גם לא עניין שקבוע בחוק.
אני אגיד לך נקודה אחת מעניינת, אם תרשי לי.
כן, בוודאי.
יפה, חשבתי שאת משנה רק אתם לא מעניינים. אני אומר, אז בעצם ליברמן, המדינה טענה, מה זאת אומרת, אנחנו כבר הודענו, ליברמן פרסם את זה עוד הרבה לפני תחילת שנת הלימודים. ואז הוא אומר על זה שטיין, יפה מאוד שהודעת על זה בטוויטר ובמקומות אחרים, הממשלה לא מדברת עם הציבור באמצעות הטוויטר, אלא באמצעות החלטות. וכיוון שאת ההחלטה אתם קיבלתם רק אחרי תחילה שנת הלימודים, אז אתה לא יכול לטעון שהם ידעו מראש. אם רצית, היית צריך לקבל את זה הרבה יותר מוקדם. ונקודה מעניינת נוספת לגבי מחלוקת בין שטיין לבין פוגלמן, כמה זמן מראש צריך להודיע. מבחינת שטיין, זהו, כבר שנת הלימודים, כל תפשן לימודים תפשן פייבט, כבר האברכים ימשיכו לקבל וככה אכן נפסק. פוגלמן אמר שצריך לתת 30 יום ואז בעצם הממשלה תבחן את העניין מחדש, אבל כך לא נפסק.
ההחלטה הזאת הראשונה התקבלה בהרכב פה אחד?
ההחלטה שהמדיניות היא לא חוקית, ההפסקה הזאת היא מיד, היא התקבלה פה אחד. לגבי מה הסעד האופרטיבי, כלומר, האם כל שנה תשפ"ב או רק חלק מתשפ"ב זה יתקבל ברוב דעות של 2-1, שפוגלמן היה בעמדת מיעוט.
כן, טוב, ליברמן מיד מזדרז להגיב שזה פגיעה באזרחים, שאלה שמשרתים בצהל, שעובדים, משלמים מיסים, שזה בעצם הקהל שלו, הוא פונה לקהל ואומר, תראו.
עכשיו צריך לומר, בג"ץ בעצם בנקודה הזאת בכלל לא יתערב, זאת אומרת, הוא אומר לגמרי, אתה ריבון, זכותך להכניס איזה שיקולים שאתה רוצה, כמובן ענייניים, להגיד שאתה רוצה לגרום לאנשים לצאת למעגל העבודה, אבל תעשה את זה באופן סביר, אתה לא יכול, שטיין אומר דוגמה, נניח המדינה מסבסדת תרופה מסוימת לחולה, ואז היא מחליטה מהרגע להרגע, מעכשיו אין יותר את התרופה הזאת. זה משהו שהוא לא סביר, אתה צריך לאפשר לבן אדם למצוא לעצמו מקור פנסה אחר בשביל התרופה הזאת. וסתם ככה מהרגע להרגע לפגוע לו במטה לחמו ובריאותו, זה משהו שהוא לא סביר בכלל. כנראה שסביר לחלק.
טוב, עכשיו אני אשאל אותך לסיום, אבישי גרינצייג, האם ההחלטה של בגץ היום, למשל, מאפשרת איזשהו פתח גם לנושא מס משקעות?
אני חושב שלא, כי פה מדובר בעצם על פגיעה מאוד מאוד אנושה בזכות בסיסית. זאת אומרת, זכות של בן אדם...
לצאת לעבודה.
לא נקודה שלצאת לעבודה, בעצם שפגיעה בחינוך של הילד ובזכות של האוטונומיה של בן אדם להמשיך עם התורה, שוב, לא קשור אם מסכים או לא מסכים, אבל זה משהו שהוא ודאי מאוד מאוד ליבתי. לגבי מס, אם זה קודם כל יעלה 9 שקלים או 12 שקלים, אז זה לא פגיעה שהיא כל כך קיצונית, שנגיד לא, צריכים לתת כמה חודשים מראש, תדעו לכם שהמחירים יעלו ויהיה מס.
כן, לא זכות בסיסית לשתות מיץ עם סוכר. יפה, הבנו. אבישי גרינצייג, כתב המשפט של גלובס, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה, אבישי. להתראות, שלום, שלום. חבר הכנסת ינון אזולאי, שס, שלום.
שלום, מחר צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
גם לך. אז בגץ טוב?
לא.
למה לא?
מה, בגלל שהוא עשה פעם צדק, אז אני צריך
לא לה... פעם, הוא עשה לא פעם, טוב, אבל...
הוא עשה מבחינתי פעם
ראשונה... תגיד מילה טובה, מילה טובה.
מילה טובה, תפילותינו התקבלו, הבריחים זעקתם של, של עולם התורה התקבל.
שבעתם, כן.
שבעתם, כן, אתה למרומים. אני אמר...
אבל בסוף אנשים קובעים, ואתה רואה שאנשים פסקו בהיגיון. אז בואו נדבר על ההיגיון הזה.
אז ההיגיון, בדיוק אם את זוכרת שגם אז התראיינתי ואמרתי שאין פה היגיון, דווקא אצלך זה היה בפעם הראשונה שהתראיינתי בנושא הזה.
נכון.
אמרתי שאין שום היגיון לאחר שכבר נרשמו ושחוצו הילדים במעונות, לבוא ולהוציא אותם ולהגיד להורים שלהם, לאמהות אל תעבדו ול... ולעבוד אל תלמדו תורה במדינה היהודית. זה ההיגיון, באמת ההיגיון הכי קרוב.
שזה, כמו שאתה חושב, חבר הכנסת זזולאי, אין היגיון בהחלטה של ליברמן. אבל הנה בגץ, בא, שומע אתכם, שומע את העתירה, ואומר, באמת אין היגיון, אנחנו מחליטים אחרת, אין זכות להפסיק את הזכות הבסיסית הזאת, של אדם גם להתפרנס, וגם לתת חינוך בסיסי לילד.
זה בסדר, זה שבגץ... סוף סוף להשתמש בהיגיון הבריא, אז אני צריך לפרגן לו על זה?
למה לא?
לא, אני לא מפרגן למי שמתנהג בהיגיון. יש, אם היה משהו לפני שורת הדין, הייתי יכול לפרגן. אין שום סיבה לפרגן לבגת, וגם אחר אם תשמעו אותי שאני נותן ביקורת על בגת, אז תביני שהביקורת שלי היא אותה ביקורת, ואני לא, אני לא, אני חושב שמערכת המשפט לעולם לא נתנה סעד כציבור חרדי. פה היא פשוט הבינה את המצב שזה לא רק ציבור חרדי, זה גם ציבור אגב דתי לאומי, הבינה את המצב שיש פה עוול שזוהג גם מהציבור הכללי שבאים ואומרים, ואני דיברתי גם עם חברי כנסת מהציבור הכללי, ואומרים לי, תשמע, זה נכון ואנחנו מסכים, וגם יאיר לפיד, בוא, אם את זוכרת, יאיר לפיד בשנת 2013, כשהוא נכנס, הוא עשה את זה, אבל מה הוא אמר? הוא אמר לשנה הבאה, והוא אמר בזמן עבודה מסוים של אפילו שעתיים...
בדיוק הרמת לי לשאלה הבאה, כי ליברמן כנראה יעשה את זה לשנה הבאה, ואז מה יהיה?
אנחנו, תשמעי, אנחנו מאמינים שבעזרת השם עד שנה הבאה גם הממשלה לא תהיה קיימת, ואנחנו ניכנס לממשלה אחרת, נקים ממשלה אחרת, ואז אנחנו באמת נוכל לברך על המוגמה, כי הממשלה הזאת היא ממשלה שרעה, היא ממשלה שמעלה מיסים לאזרחים, בכל יום אנחנו רואים את יוקר המחיה שמאמיר ואין פוצפה ואין מצפצף, התקשורת איתו, כולם איתו עם הממשלה הזאת, אני נמצא בוועדת כספים, הדבר היחידי שכל פעם מביאים איזושהי בצורה, זה העלאת מיסים, פעם דיברת מקודם על המתוקים, על החד פעמי, על הממיסים, שזה
אגב לא קשור, אתה יודע, שאלתי את אבישי את השאלה הזאת, והוא אמר, זה לא קשור, כי זה נכון, לשתות מיץ מסוכר.
לא אמרתי זה קשור לפסיקה שבית
המשפט יקבלו. לא, אבל אם יהיה תקדים שבגץ, בדיוק, אם בגץ יקבל פסיקה. עתירה בעניין הזה.
לא, הוא לא יקבל עתירה בעניין הזה, אני אומר לך, אני גם לא הייתי הולך לבגץ, ואני בכלל הולך לשום בגץ, אבל גם בעניין הזה שלא. אבל כי, קודם כל, אני תמיד אומר, לשתות מתוק זה פחות בריא מאשר לשתות מים. בוא, אני גם במקום הזה, ואני אמרתי גם שאני אישית שותה מים, אני לא זוכר מתי פעם מוכנה שתיתי איזה קולה או משהו אחר. באמת, אני מים, סודה, והנס קפה שלי במשך היום.
טוב.
אני בא ואומר, כל המס שנותנים לנו כל פעם מחדש, קחי את הסיגריות האלקטרוניות, אתמול ישב אדם בוועדת כספים, ואומר, תראה, הבאתי סחורה ב-30,000 שקל, לא היה קבלה, לא סיפורים, בישר את הסכום של רשות המיסים, 30,000 שקל, שתביני שהמס שדורשים ממנו, אני מקווה שאת יושבת והמאזינים יושבים,
יושבת.
15 מיליון שקל רק על המס.
וואו.
מס, הוא היה בישר של רשות המיסים. עכשיו נכון, אני מצאו את כל החשבונות, והם לא טעו בחשבון, שהם מצאו אותו. אבל אדם אומר, מה אתם רוצים למוטט אותי? אז כל דבר מעלים מסים לעסקים, העסקים נמצאים בקריסה, העם ישראל הולך לקנות ונמצא ונכנס לסופר ויש לו יוקר המחיה, ועכשיו הוסיפו לו את בדיקת האנטיגן, שגם זה כמו חלק מהחלב והלך הזה, צריך לעשות כל יום.
טוב, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, חוק האזרחות, תצביעו עם הקואליציה?
אני לא יודע.
למה? כי היא מסתמנת פשרה?
לא, אבל למה הם צריכים אותנו? יש להם קואליציה חזקה, יציבה. אז הם לא צריכים אותנו, אנחנו באותו רגע,
הולכים לקבל את הפשרה של רוטמן, וכנראה...
בסדר, עם הפשרה של רוטמן...
נו, אז תצטרפו או לא תצטרפו?
אמרתי, אם רק להזכיר שאת רוטמן הם דחו לפני כשבועיים, והם אמרו שהיא לא טובה, אבל אם הם הבינו שבסופו של דבר צריך להגיע להבנות אופוזיציה וקואליציה וירצו להביא את הפשרה של רוטמן וללכת ביחד, יכול להיות שהחלטה הנהלת האופוזיציה תחליט שכן, ואנחנו... תתיישר ונעשה מה שטוב לעם ישראל.
כלומר, מה שהאופוזיציה תחליט במקרה הזה, תלכו גורף.
אנחנו הלכנו פעם שעברה ביחד האופוזיציה כגוש אחד, אנחנו משתדלים בדרך ללכת כל ההצעות שלנו כגוש אחד, אנחנו מאוחדים, אנחנו לא כמו קואליציה מפורדת, שכל יום אתה שומע שמנסור מאיים ואז מקבל מה שרוצה, קואליציה שגם ימינה עדיין לא קיבלה אפילו דבר אחד מכל מה שהמצע שלה, אבל זה בסדר, אנחנו מאוחדים במקום שאנחנו נמצאים בו.
יפה, טוב, סיכמנו כמה דברים. חבר הכנסת ינון אזולאי, שס, עוד ניפגש, תודה רבה.
אנחנו, אני מזכיר, כרגע 10 בינואר, כלומר פחות משליש חודש, ואני חוזר ואומר, אנחנו נעזור לכל עסק שהוא זכאי לסיוע, אבל אנחנו נעשה את זה באופן שקול ואחראי.
שלום, מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי.
שלום וברכה.
שלום, שלום, שלום יעל אילון, עורכת איפה הכסף.
שלום ענת.
מאיר, אנחנו מיד פונות אליך, אבל קודם כל יעל, מה הושג לגבי ימי הבידוד?
טוב, יש שינוי במתווה ימי הבידוד ובהיענות של האוצר של הממשלה לשאת בעלות של אותם ימים. כזכור ענת, דיברנו במתכונת הקודמת, ימי על פי הסכם בין ההסתדרות למעסיקים והמדינה, ימי הבידוד לסחירים התחלקו בין המדינה והמעסיקים והעובדים, שליש, 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 באופן שווה, והוגבלו במספר הימים, ולעצמאים בכלל לא הייתה שום רשת ביטחון של ימי בידוד. אתמול בעצם מכריז האוצר על שינוי. דבר ראשון, לסחירים הוסף יום בידוד אחד בתשלום בעלות המדינה. המשמעות היא שהמעסיקים בעצם לא יצטרכו לשלם את היום הזה, והסחירים ייהנו מהיום הראשון לבידוד שלהם, מתשלום מלא של ימי הבידוד, ומדובר בארבעה ימי בידוד מלאים. העצמאים שעד היום לא בעצם זכו לשום רשת ביטחון, בחקיקה שטובה כבר ביום ראשון, עסקו גם הם לארבעה ימי בידוד בתשלום המדינה. עלות אגב של יום בידוד אחד ענת לעצמאי, 436 יום. העלות המעורכת של כל הדבר הזה לקופת המדינה, נעמדת בכ-300 עד 400 מיליוני שקלים.
אז מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, כאמור איתנו, מקובל עליך הסידור הזה?
זה בהחלט מוסיף, ענת הקיים, מכיוון שכפי שציינה יעל, עד היום זה לא היה בנמצא, וסוף סוף מבינים שגם עצמאים וגם בעלי העסקים, הם חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, ובלעדם אין כלכלה, כי אין מקומות עבודה. והגיע הזמן גם לתת להם ביטחון בדמות דמי אבטלה, שעל זה אנחנו נאבקים מאז שנת 2018, הרבה לפני פרוץ משבר הקורונה, שלא לדבר עכשיו על הבידוד, גם בהם זה פוגע, וגם להם מגיע.
נכון, איך תעשו את זה? 436
שקלים, רק שנייה, 436 שקלים, זה תינה יעל, זה נגזר בצורה די דומה למה שמקבל שכיר בימי הפעולה שלו במקסימום, שזה 422 שקלים.
יפה, יפה. עכשיו מאיר שפיגלר, איך תעשו את זה? איך עושים את הדבר הזה?
מבחינת הביטוח לאומי, אנחנו עושים את זה כבדרך השגרה. מדוע? ראשית, מכיוון שכל הסחירים, אנחנו פיצינו את המעסיקים בגינם מאז נובמבר 2020 ועד היום, והתקנה הזאת הורחה בחתימת שר האוצר עד לסוף פברואר 2022. כך גם לגבי אותם אנשים שיוצאים למילואים, תגמולי מילואים, אנחנו מעבירים ישירות למעסיקים. לגבי המעסיקים והעצמאים, אנחנו כמובן מקבלים את המידעים מהם
דרך קבע לתוך מערכות הגבייה של הביטוח הדרומי, ואנחנו בהתאם להחלטה שהיא תתקבל כשהיא תאושר בכנסת, אנחנו עם ממשקים שנקבל ממשרד הבריאות שיציינו מי זכאי בגין ימי בידוד שנכפו עליו, אנחנו כמובן נצליב את הנתונים ונעביר את השווה ערך, את הפיצוי בגין ימי הבידוד לכל אחד ואחד מהם.
מאיר, נראה שזה, שמדובר עדיין בהסדר של שמיכה קצרה מדי. אנחנו נמצאים בעיצומו של גל של צומנמי שאמור לארוך הרבה יותר זמן, הבידודים אמורים להיות יותר ארוכים. כאן מדברים על תשלום של 4 ימים או של 3 ימים, זה לא יחסה את כל ימי הבידוד של העובדים.
הם מדברים, קודם כל, עדיין יש מה לעשות כדי להשלים את מסע המרכבה הזה. אני לא בטוח שכל הפרטים יתגבשו עד כדי מיצוי מרבי. עד כמה שאני הבנתי, והדברים עוד פעם, בין היתר מגיעים לידיעתנו באמצעות כלי התקשורת, מה שברור לנו כנראה, שבגין כל תקופת בידוד, שהיא כרגע מוגדרת כ7 ימים, יקבלו פיצוי בגובה של 4 ימים.
האם כבר קיבלתם איזשהם תביעות להחזר כספי על בידודים?
לא מעצמאים, מכיוון שעד כה הדבר הזה לא היה בנמצא מבחינתם.
מאיר, אם אתה אומר שמדובר בהסדר חלקי, ואנחנו יודעים שכרגע המסעדות וחלק מבתי העסק, בגלל הירידה בהיקף הפעילות, כבר התחילו מה שנקרא לשחרר עובדים כדבריהם, האם לא ראוי להפעיל גם רשת ביטחון מעבר לימי בידוד, רשת ביטחון, אולי דוגמת החלט, אולי דוגמה אחרת, לשמירה על זכויות העובדים ששוחררו כרגע זמנית מהעבודה?
נכון לרגע זה לא עומד על הפרק.
מדוע?
בסוף, כל מקווה שלא יתגבש מצריך החלטת ממשלה וחקיקה. אנחנו כמובן נאמר את דברינו בכל אותן מקומות שהנושאים האלה יעמדו לדיון, יעלו על הפרק.
אז מה אתם חושבים?
אנחנו כמובן חושבים שככל שיש החלטות שמשליחות בצורה ישירה על הציבור הרחב ועל היכולת שלו להתפרנס ולתפקד מבחינה כלכלית, וזה בא מהריבון, אז כמובן שהריבון צריך לך ולתת על כך את הדעת, ולראות איך לתת מענה לאותה מסוכה שאנשים נקראים אליה.
למשל, דיברנו כאן,
נשימה, כן. אבל ענת, באותה נשימה אני רוצה לומר, צריך לעשות את זה בצורה גם מידתית וגם אחראית, לא בצורה של סלח לחמך, מכיוון שזה מה שעומד על הפרק, ולעשות את זה בצורה כזאת שזה יעבור לטובת אלה שזקוקים לכך, ולא לאלה שיכולים להסתדר לבד.
כלומר, לא לזרוק כסף מהליקופטר, זה מה שאתה מתכוון.
אני אמרתי את זה בדרכו של הביטוח הלאומי.
יפה. עכשיו, לפני יומיים, שוחחנו כאן עם יו"ר ההסתדרות, והוא הציע למשל את המודל הגרמני לשפות מעסיקים. האם בזה אתה תומך?
בעבר אנחנו ניסינו לקדם את זה, וצר לי עוד דברים שעמדו על הפרק, אפילו בראשית משבר הקורונה, עוד במהלך סוף מרץ 2020, ודאי ודאי לאחר מכן, אלינו כל מיני רעיון כתגון, חלת גמיש, ימי העסקה חלקית, וגם הנושא של המודל הגרמני שציינת לפני רגע, אז כל הדברים ניתחו על הסף על ידי אגף התקציבים, לימים חלק מהדברים התקבלו על ידם, מכיוון שבסוף הסתבר שמה שאנחנו הצענו היה ראוי ונכון, וחבל שזה לא נעשה יום לפני כן, וכעת אני מניח שאם בכלל יינתן מענה כזה או אחר לטובת אותם אנשים שיפלטו משוק העבודה, אנחנו נאמר את דברנו גם לגבי המתווה הראוי והרצוי, ואני מקווה מאוד שתהיה פתיחות.
ולסיום, בעצם הגישה של שר האוצר ליברמן, שצריך להמתין ולחכות ולראות את היקף הפגיעה במשק, ורק אז להכין מתווה לפיצויים או לסיוע, גם לעסקים וגם לאנשים, האם הגישה הזאת מקובלת עליך?
אנחנו תמיד בעד למנוע קריסה, ולא לנסות להציל משהו שכבר איננו. ולכן אני אומר עוד פעם, באותם דיונים שאנחנו נקבל את האפשרות להביע את דעתנו, אנחנו נאמר אותה בצורה ברורה, שאינה משתמעת לשני פנים. תמיד אני אומר, קל יותר למנוע מאשר אחר כך להציל. ועדיין באותה נשימה, זה צריך להיות בצורה מאוד מידתית, ממוקדת, אחראית, כי אנחנו עוסקים בכספי ציבור, ובעצם דבר שיש בו כדי להשליך, בין היתר גם על הדורות הבאים.
מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שלום, שלום. תודה. הנה מיכל עם העדכונים. עכשיו נדבר על דוח חוק הנוער לשנת 2020, שנה לא פשוטה, שנה של סגרים, לא פשוט לילדים, לא פשוט להיות בתוך הבתים עם הילדים ועם המשפחות. והכותרת של הדוח הזה אומרת שיש ירידה במספר הדיווחים על פגיעה בילדים ובבני נוער, ועלייה חדה במספר הפגיעות בתוך הבית. שני קצוות של משפט מורכב. שלום לחווה לוי, העובדת הסוציאלית הראשית לחוק הנוער. שלום.
שלום וברכה.
אז בואי, איך נסביר את, את שני חצאי המשפט הזה שבעצם מתחבר למשפט אחד?
תראי, בשנת 2020, די בתחילתה, ברבע הראשון שלה, כבר ילדים נכנסו לזה, כמו כל מדינת ישראל, נכנסו לסגר, מערכת החינוך לא פעלה, הגורמים שהם הגורמים העיקריים שבדרך כלל רואים ילדים, השירותים האוניברסליים כמו חינוך, כמו בריאות, הפכו לשירותים מקוונים. והיכולת לדייק את המצוקה של הילדים, היכולת לדעת מה קורה איתם, פחתה באופן מאוד מאוד משמעותי. כתוצאה מזה אנחנו איבנו דאגה כבר בתחילת הדרך שנגיע לממצאים האלה, ואכן לצערי המספרים תומכים בזה שבסופו של דבר המערכות שרגילות לראות ילדים ולדווח כשהם רואים שינוי במצבם של ילדים בעצם לא היה על מה לדווח.
אנחנו,
ולכן ראינו ירידה מצד אחד, אם אני רק אשלים את החצי השני של הדבר הזה, מצד שני, הבתים היו בסיר לחץ מאוד מאוד גדול.
ולכן יש גם נתון מאוד מאוד מדאיג על עלייה של כמעט 5% במספר הדיווחים על ניסיונות אובדניים של ילדים?
זה חלק מהעניין בדיוק. יש עלייה בדיווחים על אלימות כלפי ילדים, יש עלייה בדיווחים על ניסיונות אובדנות כלפי של ילדים, ילדים ונוער. ואנחנו יכולים היינו לשער שכשמשפחה נמצאת בתוך המורכבות הזאת,
סיר לחץ,
והשיעה מאוד מאוד אינטנסיבית ביחד, בסופו של דבר ילד ימצא את האפיק לבטא את הדבר הזה.
עכשיו אני רוצה, מבלי להיכנס כמובן לפרטים, שתתני לנו שניים, שלושה סיפורים אישיים של ילדים, נערים, בני נוער שנמצאים במצוקה, ההורים בתוך הבית, סיר לחץ קראתי לזה קודם, איך כל הדבר המסובך הזה והמורכב הזה בא לידי ביטוי.
תראי, קודם כל אני חייבת להגיד שראינו כבר פניות ישירות גם למוקד 105 וגם למוקד 118 של משרד הרווחה, שבעצם יצר את המציאות שילדים ונוער התחילו לפנות בעצמם ולבקש עזרה. ילד שננטש על ידי אמא שלו, ילד בן 8 שמצא את עצמו אצל אנשים זרים, ופנו אלינו ואמרו, מישהו שכח את הילד הזה והיה צריך להוציא עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער, להגיע ולהציע לילד הזה עזרה ומקלט וסידור על מנת להגן עליו. ילדים פשוט נאלצו לפנות באופן ישיר ולבקש את העזרה עבורם, כי לא תמיד היה מי שיוכל. הרבה פעמים
אז למי פונים? כי לא תמיד יש מי שיכול.
היכול הרגיל זה מערכות שמכירות את הילד, היכול הפחות זה מי שבעצם מקבל את הדיווח והוא זה שמגיע. ומי שעבדו באותם זמנים זה היו העובדים הסוציאליים לפי חוק, בוודאי העובדים הסוציאליים לפי חוק הנוער, שאם את זוכרת כבר בתחילת הסגר הראשון הם הוחרגו והם המשיכו לעבוד, למרות שהייתה ירידה בסך כל הפעילות של שירותי הרווחה, והם אלה שיכלו והגיעו וליוו את הילדים למסגרות, על פני כל מדינת ישראל, בתנאים המורכבים של סגר והגבלים. אז כן, היו פניות ישירות של ילדים שביקשו עזרה.
שוב, אני רוצה לכוון אותך טיפה יותר, לדבר על נער, נערה, ילד אפילו יותר צעיר, שחושב על אובדנות, שעוזרים לו, שמצילים אותו, יש כאלה שלא הצליחו להינצל?
תראי, אנחנו פחות פגשנו את אלה שלא הצליחו להינצל. היו מקרים שהגיעו אלינו שעובדים סוציאליים ליוו אותם לחדרי מיון, עשו שם הערכות מצב לגביהם, וחלקם הושפזו באשפוזים פסיכיאטרים, אם זו הייתה הערכה של הגורם הפסיכיאטר, או שניסו לייצר איזשהו מערכת מוגנות מסביב, מסביב להם בתוך הבית שלהם. זה היה רוב המקרים שההגעה אלינו בעצם יצרה מציאות שבה עובדים יצאו וליוו את הילדים. עכשיו, חלק מהילדים ברחו מהבית.
וחלק הילדים הוצאו ממשמורת, שזה גם סוג
של... תכף נדבר על זה, זה לאו דווקא בהקשר של האובדנות, זה
כן,
נכון.
נכון.
זה לאו דווקא בהקשר של האובדנות, אבל היו ילדים, בני נוער בעיקר, שברחו מהבית, ומצאנו את עצמנו יחד עם משטרת ישראל, רוטפים אחרים בערך על פני מדינת ישראל, ומאתרים אותם ומלווים אותם למקום מוגן, על מנת שהם לא יפגעו ולא ייפגעו. לא יפגעו בעצמם ולא ייפגעו על ידי אנשים אחרים.
ומה קורה איתם היום, נגיד שנה אחרי? שנה אחרי, חבלבי, מה קורה איתם היום?
אז זה תלוי מה נעשה איתם. חלקם הוצאו לסידורים חוץ ביתיים ונמצאים שם בתוך המסגרת. אנחנו ראינו עלייה במסגרות במקומות שנדרשו לילדים במסגרות פוסט-אשפוזיות, במערכות החוץ ביתיות של משרד הרווחה. אז חלקם נמצאים בתוך המסגרות האלה ויש המשך טיפול בתוך המסגרת. חלקם נבנתה תוכנית בקילה והוחזרו הביתה. מתוך איזשהו רצון באמת לייצר את המענה של ילד בתוך הבית יחד עם המשפחה שלו, שזה תמיד השירותים שאנחנו נעדים.
נכון, נעדיף. עכשיו כשהמשפחה, תיארנו קודם את המורכבות, כשהמשפחה במצב כזה לא פשוט, גם לא פשוט להחזיר ילד שעבר תקופה כל כך קשה הביתה. ואז אני שואלת אותך, האם מוציאים ילדים מהבית?
כן, בוודאי. אם תסתכלי בתוך הדוח שהופעת, אז ראינו עלייה דרמטית בהוצאת ילדים מהבית בשנת 2020. עלייה של למעלה מ-50% בשנה, שזאת עלייה מאוד מאוד גדולה. בתקופות שכבר התחלנו לראות ירידה במספר ההוצאות ילדים מהבית, זה אומר שבמקום שבו הערכה הייתה שאותו סיר לחץ מבעבע עלול לסכן את הילד פעם נוספת אחרי שהתערבנו בשעת משבר, אז זה ילדים שהוצאו מהבית ונשארו בסידור החוץ ביתי. זה לרוב כבר הגענו איתם לבית משפט וקיבלנו צו של בית משפט לסידור הזה, אי אפשר היה להשאיר אותם. והיו באמת היו הרבה מאוד אירועים בסגנון הזה של ילד, לפעמים אגב מקרים שלא היו מוכרים לנו בכלל, שהגיעו בגלל המשבר והמציאות שהקורונה הביאה אותם.
ואז הם כבר חווה לוי נכנסים לתוך, הם נכנסים לתוך הלופ הזה, וואנס נכנסת, אתה כבר נשאר שם?
לא, אנחנו הרי כל כמה חודשים צריכים לעשות הערכת מצב, גם הצווים הם לא צווים forever, הם צווים מאוד מוגבלים בזמן. אנחנו עושים הערכת מצב, אנחנו מקיימים דיון לגבי ילדים, ומקבלים כל פעם את ההחלטה הנכונה לתקופה הבאה שהיא קצובה בזמן. למעט ילדים שיצאו לאימוץ, רוב הסידורים, סידורים זמניים, וצריך להגדיר את משך הזמן של הסידור, ועל בסיסו אנחנו בעצם...
אוקיי, עכשיו אנחנו מדברות על הדוח של שנת 2020, לגבי 2021 עוד אין לכם נתונים סופיים, נכון? אבל כבר רואים פה ושם סימנים של מה עלול להיות.
תראי, זה בדיוק, את יודעת, השנת 2020 זה כאילו השוק הגדול שכולנו היינו בתוכו, והבעלה גם של המשפחות, גם של, אגב, גם ראינו מגמה של ילדים שהוחזרו הביתה בשנת 2020, במין צורך של משפחות להתכנס ביחד, וילדים שהוחזרו מתוך מסגרות חוץ ביתיות, גם מגמה כזאת ראינו באותה תקופה. ובתוך הדבר הזה, המציאות שאליה אנחנו יצאנו אחרי הסגרים היא מציאות שהציפה בעיות מאוד מורכבות בחייהם של ילדים, אירועים של אלימות, עוד פעם סיפורים של אובדנות, אבל זה סיפורים כאלה באפיזודות שאני לא יכולה להגיד כרגע מספרית, אני חייבת לראות את הנתונים. אני מעריכה, כמו שערכנו לגבי שנת 2020, שאנחנו נמצא במצב שבו יהיה מצד אחד ירידה בדיווחים, אבל מצד שני דאגה מאוד גדולה לשלומם של הילדים, כי הכמות לא העידה על איכות הדיווחים, האיכות במובן הרע של הדבר, של אירועים מאוד מאוד קשים.
אוקיי, רק לסיום...
אני מניחה שאת אותו דבר נראה ב-2021.
אוקיי, אם אותו דבר זה איזושהי עצירה לפחות טקטית, אבל עוד נראה, בסוף קיבלתם תקציבים, קיבלתם תקנים, משהו...
כן, קיבלנו והמשכנו לפתח מסגרות ושירותים, ואנחנו ממשיכים גם עכשיו, אנחנו בשנה הזאת ממשיכים להקים עוד מרכזים, כולל מרכזי חירום עבור ילדים ומסגרות חוץ ביתיות, מתוך המגמה של ההיערכות לאותם מצבי קיצון שאנחנו מוצאים אותם בעוצמות מאוד גדולות בתקופה
אוקיי.
הזאת.
דוח חוק הנוער לשנת 2020, חווה לוי, עובדת הסוציאלית הראשית לחוק הנוער, תודה רבה.
בשמחות אני מקווה.
אמן ואמן, תודה. עכשיו נדבר על השכר של אנשי הצבא, השכר של כוחות הביטחון, מול השכר של עובדי מדינה אחרים, לא רק בפנסיות, בכלל. שלום גד ליאור, כתב, פרשן כלכלי, ידיעות אחרונות וויינט. שלום גד.
שלום רב.
אז קודם כל בוא נתחיל, מה אומר הדוח, דוח הממונה על השכר?
אומר דברים לא נחמדים במיוחד, זאת אומרת, הוא אומר לנו בעצם שהצבא נמצא במדינה אחרת.
מה שנקרא, לא. כמה לא הופתענו.
כן, לא, הוא לא בארץ. זאת אומרת, שם משלמים שכר לפי, איך אפשר להגיד, לפי מה שמתחשק פחות או יותר, סליחה שאני אומר את זה, אבל כן, מה הדוגמאות, מה אפשר לתת? הגופים החשאיים יוצאים בפנסיה עם 22 אלף שקל.
אתה ישר קופץ לפנסיה, אני רוצה לדבר על השכר השוטף. בוא נתחיל בזה.
השכר, 53 אלופים מסתכרים 70 אלף שקל ומעלה.
הלכת הכי גבוה, כמה נגיד מסתכרים סרנים, רבי סרנים, סגני אלופים.
25 אלף, 30 אלף, 35, לא רבי, אבל סגני אלופים, אלופי משנה, מקבלים שכר מאוד גבוה. אגב, זה לא רק בצבא, גם במשטרה.
נכון. שם זה אפילו
ניצבים,
יותר.
ניצבים 60 אלף שקל. וגונדר, דרגת גונדר בשירות בתי הסוהר, 56 כאלה. אני לא יודע למה כל כך הרבה עם דרגת גונדר, כן, זה אלוף, מרוויחים 59,350. עכשיו, למה אני אומר את זה? אין לנו שום דבר, לא לך ולא לי, לא נגד המשטרה, לא נגד שירות בתי הסוהר, ודאי שלא נגד הצבא, נכון. אבל יש פה איזושהי אי-פרופורציה, אי-פרופורציה, ואני הולך כאן כן לפנסיות. עובדי הוראה יוצאים בגיל 63 עם 8,000 שקל, כן, המורים. עובדי מדינה עם 8,700 שקל.
בגיל 63 או 67?
64 במקרה של עובדי המדינה. זה ממוצע. עובדי הוראה 63, מערכת הבריאות 64 עם 8,800 שקל.
ופנסיונרים של צהל יוצאים בגיל 45 עם כמה?
נכון.
בממוצע?
בממוצע קצינים יוצאים עם 19,500, אבל יש כאלה שיוצאים עם עשרות אלפים רבות, וזה פשוט לא הגיוני.
שזו הרי עבודתם הראשונה, וכאן הם הולכים גם לעבודה ב' מה שנקרא לפרק ב', כי הם מאוד מאוד צעירים.
את מכירה קצין מכיר, סגן אלוף, אלוף משנה, שלא המשיך בעבודה טובה, הם רוצים אותם במשק,
לא,
ולא לחינם.
כאלה שאני מכירה, לא. החליפו עבודה ועשו הרבה מאוד כסף בעניין
נכון,
הזה.
נכון, אז הם כבר מקבלים 30, 40 אלף, 20, לא משנה כאן, ועכשיו הולכים להרוויח. אני מניח שהם לא יהיו, סליחה, אני לא רוצה להליב אף אחד המנקה באיזשהו מקום. הם כנראה גם שם יהיו מנכלים, והרוויחו עוד 40 או 50.
עכשיו תראה, יש גם, יש מה שנקרא שבשנים האחרונות שונו התנאים מתקציבית, מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, ואני חושבת שזה טיפה הרע את התנאים. אנחנו יודעים שנגדים
טיפה, אמרת את הטיפה, זאת המילה העיקרית כרגע. בואי נגיד לך משהו, אני חייב להיות הרי הוגן, ואנחנו תמיד הוגנים. אתמול דיבר איתי שעה ארוכה, תת אלוף מהצבא שנשלח לדבר איתי, ואמר משפט שהוא מאוד חשוב, נכון. הוא אמר, אנחנו צריכים להשאיר את האנשים הטובים בצבא. אם ישלמו להם בחוץ 40 ו-50 ו-60 אלף שקל, ואנחנו נשלם 20 או 30, הם ילכו מפה, נשאר עם אנשים רעים, וזה צבא הגנה לישראל, נכון. השאלה היא, מי נשאר? אני אומר 8200 כן. אני אומר לוחמים, אלופי משנה, תתי אלופים, שבאמת שחבו במערבים, והם אחראים על גבול לבנון, והם לא ישנים בלילה, כי כל פעם פגז שם, וכל חשד שיש למישהו נשק, איזה מחבל, מאיר אותם. כן, אבל האם, אני לא, שוב, לא נגד הקריה, אבל האם באמת רסר בקריה, או מישהו שאחראי על ההפסנאות, צריך להסתכר בחודש עשרות אלפי שקלים?
טוב, זה לא כך טוב, אבל אין לנו חילוקי דעות. עכשיו תגיד, האם יש סיכוי, נגיד בקדנציה הזאת של הממשלה הזאת, כאילו ממשלת שינוי, לעשות איזשהו שינוי באמת? האם יהיה למישהו אומץ לגעת בפרה הקדושה הזאת?
שזה יעלה עוד 1.2 מיליארד בקנה, הרי הם בינתיים
כי גנץ קיבל עוד כסף.
הממשלה כבר אישרה, למה זה לא מגיע לכנסת? כי כרגע הממשלה קצת מותקפת מכל מיני מקומות ואיזשהו נושא שולי כזה שקוראים לו קורונה. אז הם כרגע לא רוצים עוד אש. הם מנסים גם להגיע להסכמה לאיזשהו דיל עם מפלגות שהתמחו, אפילו מהאופוזיציה בהעלאת הפנסיות. זה לא העלאה, אגב, יש שם גם הפחתה, צריכים להיות עוגנים, אבל בסך הכל המדינה תוציא עוד 1.2 מיליארד. אני אומר, אולי הלחץ של התקשורת, עכשיו התוכנית שלך, העיתון שאני עובד בו, ויינט, אחרים, יפעילו לחץ, כמובן יחד עם אגודות ועם כל מיני גורמים אחרים, כדי שהעלייה הזו של ההוצאה התקציבית לא תתבצע. יש לי בלחץ, איפה לשים עוד 1.2 מיליארד?
לגמרי, היינו רוצים.
אני אומר רק במילה, אני לא מדבר, לא כל פעם צריך להגיד ניצולי שואה, למרות שהם זקוקים. שימו לב, מכשירי MRI שחסרים.
יש עוד, יש עוד. מערכת הבריאות צריכה לקבל הרבה.
הרבה, ושם צריך לשים, וזה לפעמים עולה 100-200 מיליון, לא מיליארד, אז נא לשים את הכסף שם, ולא להעלות עוד את הפנסיות.
חייבים לסיים, תודה רבה לך.
תודה.
שלום שלום, פרסומות, תכף בורסה. חזרנו לסיום בדקה שנותרה לנו, נועם רוקח, סמנכ"ל אנליסט, אהלן, שלום נועם. אהלן,
שלום.
מה אצלנו?
עליות יפות, עוד יום של עליות יפות מאוד. מדד תל אביב 35, עולה כרגע 1.5%, מדד תל אביב 90 כאחוז. גם השוק בארצות הברית פתח עם עליות נאות של מחצית האחוז ב-S&P ובנאסד"ק.
שזה בקצרה, אני חושבת, בעקבות התבטאות של הנגיד שככה נותן בוסט לשוק.
כן, וזה אגב הנתון אינפלציה המדהים שיצא עכשיו בארצות הברית. האינפלציה בארצות הברית ב-21 הסתכמה ב-7%, לא היה כדבר הזה כ-40 שנה. והוא אומר, אמש, אני יודע שהאינפלציה גבוהה, אבל יש מה שאינו זמני אני אוכל לשלוט בו בכלי הריבית, זה מרגיע את השווקים. כן תהיה ריבית, אבל האינפלציה היא נשלטת, לפחות לפי הפד. ואם כך, אפשר להמשיך לחגוג, והמניות עולות ומתקנות. ראינו עליות חדות גם באסיה הלילה, אינקסנג עם עלייה של כמעט 3%, אז השווקים צבועים ירוק, וקצת נרגעים מהתאמת הציפיות לריבית שבו תבוא.
נכון להיום. כל דבר, כל יום, יום חדש.
כל דבר בעיתו.
לגמרי, יפה, נועם רוקח אנליסט, תודה רבה נועם.
תודה.
אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעלה אלון, מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו אליי קונפלד, בדיגיטל מיכל קדוש, רון שיין ודוד זבולוני. תכף יבואו בן כספית ואריאל דאד, מחר יהיו כאן ליאת רון ואריה מליניאק, ואני אבוא ביום ראשון ב-4 להתראות.